אוחזים באמצע הסוגיה של דרש רבי ענני, שבשבוע שעבר עברנו על הגמרא, ניסינו יחד להבין את מבחינה מושגית בעצם את הרעיונות שיש כאן שהם מאוד לא פשוטים, בעיקר הרעיון הזה שמחשיבים את חג שהוא יום אחד כאילו שבעה ימים. כפי שקבענו, היום אנחנו נעבור לדון בשאלה שכל גדולי עולם דנו בה, כל הראשונים שואלים אותה ודנים בה, מי בעלי התוספות על אתר, וממשיך בדיונים רחבים מאוד בבעל המאור, ברייבד, ממשיך בדיונים ברמב"ן, שאני לא רוצה לאכזב אתכם, אבל הרמב"ן עצמו אומר אחרי 100 שנה שדנו בשאלה הזאת לפניו, שאמת שהשאלה הזאת לא מאוד חשובה. ואף על פי כן הוא כתב על זה כ5 עמודים בתורת האדם, ומתוך השאלה אולי הפחות חשובה עולים שני דברים. קודם כל, עניין אחד עולה לגבי דרכי הלימוד ודרכי החשיבה, אז טיפה אני אבהיר את העניין הזה, אבל מתוך השאלה הזאת גם עלו כל מיני אמירות עקרוניות ומהותיות, שהם, גם אם השאלה לא מאוד חשובה, אבל לפחות בתיווך של השאלה הזאת זכינו להתבוננות בשאלות חשובות, אז אני אנסה לקשור את הדברים יחד ולראות את התמונה הכללית. מהי השאלה שמטרידה פה את כל הראשונים, שיריית הפתיחה היא בתוספות כאן? זה אותה אדברי רב פאפה לרב יסבא לגבי ראש השנה. כפי שראינו בפעם קודמת, הסוגיה הזאת בנויה נדבך על גבי נדבך. הנדבך הראשון היה יום אחד לפני עצרת ועצרת. הנדבך הבא הוא יום אחד לפני ראש השנה וראש השנה, והנדבך שנבנה עליו במפורש, במילים תלקח, היה ערב החג, חג ושמיני שנחשבים כ-21 יום. וכאן הראשונים שאלו על הנדבך האמצעי, והוא ראש השנה. למה צריך לדרוש דרשה וללמד אותנו שראש השנה הוא... שערב ראש השנה וראש השנה נחשבים 14 יום, אומרים, מי יבוא בעוד 8 ימים, 9 ימים? יבוא יום הכיפורים. היות והאדם הזה כבר יהיה ב-30, אז יום הכיפורים, כפי שלמדנו במשנה, אמור לחדול את ה-30 האלה. אז למה צריך להיכנס לחשבונות שראש השנה נחשב 7 ימים, אם עם אלה זה שום נפקות המעשית, שכן, בכל מקרה, גם אם ראש השנה הוא לא היה 7 ימים, יום כיפור יקטע את האבילות, כלומר זה לא תורם שום דבר הלוך למעשה. אז זאת השאלה שהטרידה פה את הראשונים. בלשון התוספות, בואו נראה את לשונה בתוך דיבור המתחיל, רבי אלעזר אמר רבי הושעיה היא, זה נמצא אחרי איזה 6 שורות בשורות הרחבות, הקשה בתוספות הרב, מה אנו צריכים שיהיה ראש השנה כ7 ימים, ולהבה חינמי מותר לגלח ערב יום הכיפורים. דאבי קובר את מיתו 8 ימים קודם יום הכיפורים, בטלה ממנו גזירת 30. אז זאת השאלה, מה הרמב"ן יאמר על השאלה הזאת ביסודו של דבר? וככה גם היה כל מוריי ורבותיי שלמדתי אצלם היו עונים אותה השאלה, שנכון שאין אולי שום נפקות המעשית, אבל מבחינה מושגית בכל זאת מה? יש פה חידוש. מבחינה מושגית, כשאנחנו רוצים לעסוק בשאלה של מה טיב המעבר מהרגלים לחגי חודש תשרי, אנחנו רוצים לבחון האם יש לחגי החודש השביעי מעמד דומה לרגלים. אז בהקשר הזה, גם אם אין נפקות המעשית, כי יבוא דין אחר שנקרא יום הכיפורים וישבש אותו, עדיין אמרו פה אמירה עקרונית, או נאמר את זה ככה, מי שמורגל בדרכי החשיבה המושגית, אז אדם כזה באמת יאמר לעצמו, ולא מעלה ולא מוריד, נכון, לנפקות המעשית, אבל המושג שלמדתי הוא מושג שהוא בעל ערך, גם אם באופן מעשי דין אחר יבוא וישבש אותו, כן? וזה בגדול מה שהרמב"ן אומר. בוא נראה אם הרמב"ן יוחז בעמדה כזאת בסופו של דבר, אבל הרמב"ן, אחרי שהוא מצטט פה, ואנחנו נלמד את זה היום, כן? את כל ההסברים האלה, אומר הרמב"ן, מי שרוצה לראות זה, אנחנו היום בדף 7, שורה 248, ואני אומר שהמפרשים הללו החמירו בזו השאלה שלא לצורך. דרפפה, להשמועינן, דראש השנה, כי רגלים מעטה. וכאמר דעולין לו 14, לומר שמבטלים ממנו גזירת שיבה, ולו לו מכלל השיבה, ה-30 שיבה אחרים, ולא שנהיה צריכין יען השיבה מכלל ה-30, אלא כיוון שהוא צריך לומר שהוא כרגלים, הוא מבטל, אמר הדבר, כמו שעוד, 14 עולים לו, כאילו נהג בהם, בכלפי שדרש רבי ענני בר ססון בעצרת, שואל 14, דרש רב פאפה שאף ראש השנה נהג בלו 14, מילים מאוד פשוטות, הוא לימד אותנו שאין שום הבחנה בין רגל לבין ראש השנה. נכון שבאופן מעשי, זה לא מעלה ולא מוריד, כי יבוא יום כיפור, אבל הוא לימד מושג. זאת אומרת, מי שרגיל בדרכי החשיבה המושגיים, וזו דרך לימודו, זו התשובה שמספקת אותו. כל השאלה שהראשונים שואלים באה ממקום שהחשיבה שלהם היא חשיבה שונה, היא חשיבה פונקציונלית, חשיבה מעשית. כלומר, אם רב פאפה מלמד אותנו הלכה, היא צריכה להיות הלכה שבאופן מעשי תיושם בשטח. ובלשון אחרת, בעצם, הייתי אומר, המאבק הזה, האם השאלה הזאת חשובה או לא חשובה, כן? היא בעצם פער בין צורות חשיבה. בין אנשים שהם בעלי חשיבה מושגית מופשטת, לבין אנשים שהם בעלי חשיבה מעשית, יותר פונקציונלית. ומה שברור, שמהאנרגיה שהשקיעו בזה, נחזור לשמות, תוספות, רמב״ם, רייבד, בעל המור, זה מראה שהחשיבה המושגית היא קצת בפינה, או לא מספקת אותה. בכל מקרה, בואו נראה בהמשך, האם גם הרמב״ן שאמר את האמירה הזאת, האם בסופו של דבר גם הרמב״ן יישאר בעמדה המופשטת והיא תספק אותו, או שאולי גם הוא ייסוג. בכל מקרה, זאת השאלה, וכאמור יש לזה הרבה מאוד תירוצים, בואו ננסה לעקוב אחריהם. תירוץ ראשון, אומרים התוספות, ותרץ, זה נפקא מינה, חוזרים לתוספות, בסדר? יש לכם? וכן, 8 שורות מלמעלה, יש לך שתי שורות. זה גם בדף. יש לך את הדפים? כן, בדף. שורת 90. אין לי בעיה להסגר בתוספות. ותרץ, אומר התוספות, דנפקא מינה, אם לא גילח ערב יום הכיפורים, דנו מגלח אחר יום הכיפורים. אבל אתה דחשבינן ראש השנה כשבעה ויום הכיפורים כשבעה וערב ראש השנה כשבעה ימים קודם ובין ראש השנה ליום הכיפורים שבעה ונקית ליבטר יום כיפור שני ימים ומגלח. מה התירוץ הראשון שהם נותנים? זה נפקא מינה למקרה שיום הכיפורים לא יוכל לבטל את השלושים. באיזה חטאים שיום הכיפורים לא מבטל את השלושים? אם אדם לא גילח בערב יום הכיפורים, כמובן שזה רק לשיטת רבנן של אבא שאול, זוכר? את לא היית בשיעורים האלה. ולמדנו בדף י"ט, עמוד ב', למעלה, מחלוקת בין רבנן ואבא שאול. האם רגל מפסיק 30 רק במידה ואדם גילח, או האם אפילו במקרה שהוא לא גילח? עכשיו, אנחנו להלכה פוסקים כאבא שאול, ותוספות אומרים. הסוגיה הזאת נשנית לשיטת רבנן דאבא שאול. ולשיטת רבנן דאבא שאול, במידה ואדם לא מגלח בערב יום הכיפורים, הרי שיום הכיפורים לא מפסיק אבלות, את השלושים, ואז במקרה כזה חשוב לדעת איך למנות את הימים. אז אני ארצה לדעת שראש השנה נמנע כשבעה ימים. אז עושים את החשבון שערב ראש השנה וראש השנה זה 14 יום. אחרי זה כמה נשאר לי? נשאר לי עוד 16 יום, נכון? אז מה הם אומרים? לא, סליחה, יום הכיפורים נחשב כשבעה ימים. הוא לא הפסיק, אבל כשבעה ימים. ואז נשאר אחרי יום כיפור יומיים. איך? עוד פעם. ראש השנה 14, אחרי זה יש לי עוד, עד ערב יום כיפור כולל 8 ימים, 14 ועוד 8 זה 22, יום כיפור זה 7, אז עוד יום נשאר. על ראש השנה זה יומיים, לא, הבנתי. אז מראש השנה עד יום כיפור זה יהיה 7 ימים, אז יצא שבמוצאי יום כיפור אני נמצא כבר ב-28, עוד יומיים. עכשיו, הדעה הזאת, התוספות דוחים אותה, מאיזו סיבה, שכן הלכה כאבא שאול, ואיזה רמז יש פה בגמרא שהיא מוגבלת לרבנה שאין הלכה כמותם, וזהו דוח הגדול, הורים תוספות, סליחה, ואין נראה לי תירוץ זה, דעקאי מלן כאבא שאול דאמר לאל מגלח אחר הרגל, כן, אז לכן הם דוחים את זה, בכל זאת צריך לדעת שהתירוץ הזה נמצא אצל ראשוני אשכנז, גם ברעבן וגם ברביה, שניהם מביאים את התירוץ הזה, יתרה מזאת, הם גם מיישמים אותו בהמשך הסוגיה. הרי הסוגיה אומרת שדם שמיני עצרת ערב חג, חג שמיני עצרת 21 יום. שואלים הרבה ראשונים, למה לא נגיד ששמיני עצרת מפסיק את ה-30? למה אתה אומר אם לא תשמיני עצרת משבעה ימים שיפסיק? אז זה התירוץ הרווח בראשונים הוא ששמיני עצרת יכול להפסיק, שרגל יכול להפסיק 30 רק במידה ואתה בפועל התחלת לנהוג אותו. אבל היות והיהודי הזה חג ראשון של סוכות הפסיק לו את השבעה, הוא בעצם לא התחיל את ה-30, אלא מתי הוא יתחיל אותם? אחרי החג. אז רגע, שמיני עצרת לא חודל, אני כבר רואה לפרצוף של ג'ולי קושיות. זה מוזר, אני אמרתי לך למה, כי זה תלוי בשאלה שכבר עסקנו בה פה הרבה, האם באמת אין שלושים במהלך הרגל. כלומר, לשיטת הרמב"ן שהשלושים נוהגים במלואם ברגל, זה לא כל כך פשוט. האמירה הזאת היא יותר מתקבלת על הדעת לשיטת הרמב"ן, שבאמת אין בכלל דיני שלושים ברגל. אבל אני מאיר שהרביה נותן תירוץ אחר. אומר הרביה, סוגייתנו כשיטת רבנן דאבא שאול, ומה הסיבה שאם כך ששמיני עצרת לא מפסיק את ה-30? כי הוא לא יתגלח בושן הרבה, כי בושן הרבה לא מתגלחים, כי זה אסור. לא משנה מה הסיבה. אז לרבנן דאבא שאול צריך לדעת כמה, איך מונים את חג. אבל לאבא שאול עצמו, שמיני עצרת באמת מפסיק את ה-30, את הכל. להלכה התקבלה דעת הדעה הראשונה שהזכרתי, שלמרות שאנחנו פוסקים כאבא שאול, שמיני עצרת לא מפסיק 30, אבל לשיטת, אני חוזר, ראשוני אשכנז, הרבן והרביה, כל הסוגיה הזאת היא בשיטת רבנן דאבא שאול, כי לפי אבא שאול, יום כיפור צריך להפסיק את ראש השנה, שמיני עצרת צריך להפסיק את ה-30. אם לשאלת התוספות, איפה יש פה רמז שהסוגיה כרבנן? הנה התשובה, כי הדינים שלה לא מובנים בשיטת אבא שאול, כן? זה כאילו אמירה מפורשת לדעתם. אוקיי, אבל תוספות דוחים את זה, ואז הם הולכים להסבר שני. ההסבר הזה גם נמצא כדעה אחת בבעל המאור, וגם הרעבן מביא את ההסבר הזה, ובואו נראה אותה. אומרים ככה, אלא יש לפרש דנפקא למינה לעניין שמועה רחוקה, דחשבינן לה שמועה רחוקה באני שני ימים אחר יום הכיפורים. אנחנו הנושא הבא שלנו כשנחזור לדף חף עמוד א', זה שמועה קרובה ושמועה רחוקה. כן, עדינו, ככה, זה מחלוקת שם, אבל אנחנו נאמר את ההלכה שנפסקה כשיטת רבי עקיבא, שבמידה ואדם שמע שמועה קרובה, כלומר בתוך 30 יום מפטירת המת, מקבורת המת, יותר דיוק, הוא שומע על הקבורה, אז הוא נוהג דיני שבעה ו-30, אבל אם הוא שומע שמועה רחוקה, דיינו לאחר 30 יום, אז הוא רק נוהג אבלות יום אחד. לדעת השם, שיעור הבא נעסוק בסוגיה שם. כאן הם היו אומרים שנכון הדבר שיום הכיפורים מפסיק את ה-30, לכן לא מעניין אותי שראש השנה הוא נספר כשבעה ימים, אבל זה מעניין אותי בשביל להגדיר את מי שישמע על הפטירה הזאת, האם הוא שמע שמועה קרובה או רחוקה. כן? שמה היא דעת הראשונים האלו? וזה מובא למייסה ברעבן. הרעבן מספר שמייסה היה ברגנשבורג. שכחתי, לא שמתי את זה בדף, מצאתי את זה אחרי שחלתי את הדפים. ומייסה היה, זה הרעבן בסוף מועד קטן, שמייסה היה ברגנשבורג, שמת אדם בערב יום הכיפורים, וקרוב שלו שמע על כך בהי במר חשבן, בתוך 30 יום. פסקו גדולי רגנשבורג שהוא נחשב כאדם ששמע שמועה רחוקה. למה? כי ערב יום כיפור ויום כיפור זה 14 יום, אחרי זה מגיע סוכות, אז זה נחשב גם כ-14 יום, עד שהגיע ה' במר חשבון, זה שמועה רחוקה. ונפקמינה של מניעת הימים הוא לשמועה רחוקה. מה דעתכם על ההסבר הזה?
לא.
לא, תגיד, תסביר.
לא, כי שמועה רחוקה...
מי שלא יודע, אני משלם לו, כן.
כן.
No, אתה צודק, yes, אתה צודק. What's no? שמועה רחוקה
היא לא פונקציה של מנהגי אבלות. שמועה רחוקה היא פונקציה של, אם אני שומע משהו, שנתיים אחרי שמי שמת, אז חבל, וצער,
זה לא עניין של הקיצון של ה-30 הזה, ויש תאמר, אתה לא נוהג את הרגעי אבלות בתוך החג. אבל הוא זה... החג לא השפיע עליו, הוא עוד לא ידע על זה בכלל בחג, אז מה פתאום החג?
מצוין. כן, עזרה.
יכול להיות שאין קשר, נלמד את הסוגיה. בינתיים אני יכול להגיד.
אני אגלה לחסות, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, כן. אתה צודק שאנחנו נצטרך ללמוד את הסוגיה בחף, ומיד נראה שבעל המאור נזקק, כשהוא דוחה את הדעה הזאת, לידע פנימי מתוך הסוגיה בחף. למזלכם, אני כבר מצויה בידע הזה. בסדר? אז אני יכול לעזור לכם. אבל האמת היא שכולכם צודקים. אבל ג'ולי, אני אתרגם מה שאתה אמרת, ונראה את הביקורת של הראשונים. בעצם מה שג'ולי אומר, וגם מרים אמרה בצורה קצת אחרת, כל העניין של שמועה קרובה או רחוקה, שם אני דורש שבפועל, אני דורש איזה מרחק זמן יש מהקבורה עד ששמעת. השאלה אם אני יכול לעשות אקורדיון מהלוח השנה ולכווץ, הוא לא קשור בעניין הזה. ובואו נתרגם את זה למונחים שראינו בשיעורים שעסקנו בסוגיה ביוטט, וקודם בואו נקרא קצת הראשונים, ואז נדבר, כן? מה אומרים תוספות? אני קורא, וזהו דוח הגדול. זה מה, באנגלית, דוח הגדול זה נו. בסדר? מה שג'ולי אמר. כי זה אינו מפורש בשום מקום שתחשב שבועה רחוקה פחות מ-30 יום. או בלשון אחרת, תוספות אומרים, לא נכון להעביר את מושגי שלושים של אבלות ל-30 יום של שמועה רחוקה. בואו נראה את הדברים בלשונו של בעל המאור. זה נמצא, מי שמחזיק את הדפים, מי שאין לו, זה יכול לראות זה בעל המאור עצמו. זה בעל המאור בסוף המסכת. אבל בדפים שמתי את זה ב-130 ואילך. אוקיי? אז תראו. אומר בעל המאור, ואיך דשחיב שחבה בערב החג. בקיימלן יום אחד לפני החג, וחג הוא שמיני שלו, הרי כאן כפה לפי יום. ובאו למינקת בתר יום מהחג תת ימים. איקה מקרובי המת, מן דעתי עליי שמועה ביום י' של אחר החג, יאבי עליי כשמועה קרובה או כשמועה רחוקה. בדיוק מה שעולה פה בתוספות. יש מן החכמים מי שנסתפק לו זה הדבר, ותלה הדבר להקל, שזו אותה דעה שתוספות הביאו. מה הרציונל שלהם? שמדאבי אליי, ספק אבלות, וכדברי המקל באבלות, נקטינה. מאוד מעניין שהוא קורא לזה ספק אבלות. מה הכוונה? הוא אומר, די שיש מחלוקת ראשונים, כדי שמה? אבל השאלה אם זה נכון. מה אני מפעיל את ההלכה כדברי המקל באבל? מפעיל אותו על מחלוקות בספרות חז"ל? מחלוקת של השח והטס. גם אני אגיד ככה, כלומר, עד איפה אני מושך? גם למה קורא לזה ספק, כן? אני יודע למה, כי ראינו שעסקנו פה באבילות דורייתא דרבנן, נסבירו שלמה הלכה כדברי המקל באבל, כי אבילות היא מדרבנן. השגה זה גופה, לקרוא לזה ספק, זאת שאלה גדולה מאוד. האם מחלוקת היא ספק? זו שאלה גדולה, אבל בואו נחזור לבעל המאור, כן.
ביורדיה, בבשר בחלה ובטריפוס יש המון המון חקירות על אם יש ספק שח וטז הוא ספק או לא ספק.
כן. בסדר גמור, בואו נתקדם. ולדעתי, אומר בעל המאור, נראה לי בזה הדבר להחמיר. עכשיו בואו נראה את הנימוקים שלו. שאין הדברים נראים שיעלה הרגל למי שלא בא לו עדיין שמועת המת. מרים אמרה את זה פחות או יותר. ולא אתה רואה שהקוברת מתו 8 ימים קודם הרגל, בטלה ממנו גזירת למד, וזה שכברו בערב החג לא בטלה ממנו גזירת למד, וצריך להשלים מהם אחר החג 9 ימים. ואף על פי שכבר עלו לו י"ד ימים קודם חטא של חג, לא בטלה ממנו גזירת למד, כל זמן שלא קיים גזירת זין, וכל שכן זה, שלא ידע ושלא שמע במות המת קודם הרגל, האח יעלה לו רגל לעשות לו יום אחד לפני החג, וחג וחטא שלו כשמיני שלו, כן, ככפה לפי יום, אם אמרו במי שהפסיק לו ימי החג אבלותו, יאמרו במי שלא ידע ושלא שמע. שאני רוצה לתרגן את זה קצת למונחים שעסקנו במשיעור הקודם. המונחים מאוד פשוטים. שאלנו, האם אדם שהרגל קוטע לו את האבילות, אם אני אומר, הוא לא יושב שבעה, או אני אומר, זה נחשב שהוא ישב שבעה. בוא נאמר את זה אחרת. שאני אומר שהחג נחשב כשבעה ימים. מה אני אומר? אנחנו עושים fast forward וזהו, שאני אומר, החג בהגדרה נחשב יום, או נחשב תקופה של שבוע, הוא בעצם חווה כביכול, יום עם אופי של שבוע שהוא לא עשה אותו. עכשיו אומר בעל המאור, רק אם חווית את זה, אם לא ידעת, לא שמעת, אפשר להגיד שיום אחד הוא כמו שבעה ימים. זה לא ניתן להגיד את זה, כן? כלומר, אני אלך למקום הפוך, איפה שהזמן נראה כמו נצח, זה בית חולים, כן? וואו, כאילו, אני לא מאמין שאבא שלי מופתע 3 שבועות, כן? זה ארוך וארוך 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 וארוך, אבל כאילו הזמן מתנהל אחרת שאתה חווה אותו, כן? יכול להיות יותר מהר, יותר קצר, אבל סתם ככה. בנם שחי חיים רגילים, לא יודע משום דבר, מה נגיד שהזמן שלו אקורדיון? זאת טענה אחת. עכשיו תראו את הטענה השנייה, ופה אני רק קצת ארחיב. ועוד הרי אמרו מקצת יום למד ככולו. ואילו מן דשמע שמועה ביום למד, הרי הוא שומע ביום חפתת. אלמה, אף על פי שאמרו מקצת יום למד ככולו למי שנהג אבלות, לא עלה למי שלא נהג כלל, ואף זה כן. אז קודם כל צריך לדעת שהדין הזה, האם בשמועה קרובה או רחוקה. האם אומרים מקצת היום ככולו ביום למד, זו מחלוקת גדולה בין הריף לבין הגאונים. זה בעזרת השם בשבוע הבא. אבל הריף במועד קטן, על הסוגיה שם, מביא את שיטת הבהג, שאומרים דין מקצת היום ככולו גם בשמועה קרובה. עדיין, אם אדם ישמע ביום למד, אחרי צהריים, שמועה רחוקה. יום למד כיום למד א'. לעומת זאת, הריף שם חולק, והריף מתעקש שבדיני שמועה קרובה אין דין מקצת היום ככולו. יום למד כיום חפתת, רק אחרי כניסת יום למד א', ונחשב שמועה רחוקה. עכשיו כאן הטענה של בעל המורי, מה אני רואה? שזה פועל אחרת אם אתה נוהג שלושים, שאתה חווה שלושים, או אם אני אומר בוא נראה האם עברו 30 יום למי שלא בתוך הסיפור. אבל האמת היא שאם נזדקף למושגים שדיברנו באותו שיעור, המצאת יום ככולו, זה מובן כמין חומר מבחינה מושגית. מה שבעצם צריך לומר בעקבות דברי בעל המאור, והרמב"ן בתורת האדם מאמץ אותם, הוא אומר, צדקו דברי רבי זרחיה הלוי, זה ששלושים ושמועה קרובה, יש להם אותו לכאורה שיעור זמן, שניהם 30 יום, אבל הם מושגית, הם דינים שונים לחלוטין. הדין של שלושים, דיברנו בשיעורים, הוא דין של תקופה. צריך תקופה של חודש, צריך להתאבל בה. לכן מה אני יכול לומר כשמגיע היום, היחידה האחרונה של התקופה, מה אני יכול לומר? חווית. לעומת זה דין שמועה קרובה, מה אנחנו צריכים לומר? שיעבור פרק זמן של 30 ימים. דיברנו על זה בשיעורים, כן? זה דין. האם אתה, כמה זמן עבר מאז הקבורה עד ששמעת? זאת השאלה שאני שואל. היות לכך, לא שייך לומר מקצת היום, ככולו, וגם מובן, אם ניקח את ההסבר הראשון של בעל המור, למה מבחינה מושגית, הם דינים שונים. הדין של שלושים הוא שאדם חווה איזושהי תקופה שבה הוא נמצא בתוך חוויה מסוימת, אני יכול לומר, כשמגיע השלב האחרון, עשית את זה, כן? לעומת זאת, אדם שנמצא בשמועה קרובה, הוא לא חווה כלום, הוא לא נמצא בשום דבר, אי אפשר להגיד שהוא באיזו תקופה, כן? מה אנחנו בודקים? מה מרחק הזמן? נצטרך לשאול בשבוע הבא, למה בחרו ב-30 יום שם? האם יש קשר בין זה לבין העובדה שתקופת האבילות היא 30? אבל גם אם זה יש קשר, גם אם יש, זה עדיין לא אומר שהם פועלים באותו אופן. כן, וזו הטענה המרכזית שבעצם ראשונים מעלים, בעצם אנחנו מחדדים באמצעות הדיון הזה את אותו מושג שראינו אז באותו שיעור, מצאת היום ככולו. דהיינו שאנחנו יכולים לדבר על קיצורי הזמן וכו' כשאני עוסק בתקופות. אני יכול להגיד, קיימת את המלות הזמן הזה של התקופה הזאת. זה לא שייך במקום שאני בודק שיעורים, כמה זמן עובר, האם עבר 30 יום או לא עבר 30 יום. ולכן, למרות שיש פה ראשונים שכפי שאתם רואים, בעד ההסבר הזה, כן, הרבה מאוד ראשונים דוחים את ההסבר הזה, ולכן אנחנו צריכים עכשיו לעבור להסבר שלישי. כן, מה ההסבר השלישי? תוספות אומרים, ויותר היה יכול לומר, לעניין דחשבין הנחה ראש השנה, שבת שלישית, אמר לאל יושב במקומו. כן, כאן הם רומזים לגמרא שהייתה קודם, אנחנו דילגנו, אז אנחנו עוד לא למדנו אותה, והוא שאבל צריך לשנות את מקומו בבית הכנסת. וכאן הם אומרים, לעניין הזה, זה כן, מה אפשר לומר? חשוב לדעת שראש השנה נחשב כשבוע, כן? אם ננסה קצת להבין, זה קודם כל המגבלה או הטענה נגד ההסבר הקודם נופלת, כי פה הוא חווה את זה. אגב, זה לא קשה להבין, כן? כאילו מקום בבית כנסת בימים נוראים, אני צריך להסביר לכם אבל בוא נגיד אחרת, נגיע לאותו סוגיה, נשאל מה יש לו בדין. אבל פה אני יכול בהחלט להבין שבמה שנוגע לדין של שלושה שבועות אתה לא יושב במקום שלך הרגיל, אני יכול בהחלט להבין אם אדם עבר את ראש השנה, כן, ליום כיפור, אני אומר, תשמע, בוא נאמר ככה, אמרו שלוש שבתות, היום המרכזי שאנשים היינו בתכנסת זה שבת. נו, קיבל כמה ימים קדושים באמצע, זה עכשיו, מבחינתי, לבוא לבתכנסת בראש השנה, אפילו אם שבת הייתה שלשום, כבר מה אני יכול להגיד? שבוע, כן? זה נראה הכיוון שהם אומרים. אצל ראשונים אחרים עולה בבירור שההסבר הזה הוא הסבר של הרי בעל התוספות. התוספות פה כיסו את שם האומר, וזה אנחנו יודעים. ואז התוספות ממשיכים ואומרים, אני ממשיך לקרוא מי הוא, אין זה נראה שום קושי הכלל. האמת, אחרי שתנו שלושה תירוצים, נו. דהד אמר שמונה ימים קודם הרגל, בטלה ממנו גזירת 30 יום, היינו דווקא איך דנהג אבלות שבעה ימים. אבל זה שלא נהג אבלות כי אם יום אחד, לא אמרינן יום כיפורים תבטל 30. כן, פה התוספות מציעים משהו שנראה להם פשוט, עד כדי כך שהם אומרים, ותמעתי, למה לא פירש הרב כך? למה כל כך בזבוז אנרגיה? כי דבר זה פשוט. כן, למה לא? כן, מה בעצם הם טוענים? הם לא מסבירים אבל למה. אבל הם טוענים שיום הכיפורים באמת לא יפסיק את השלושים במקרה שראש השנה קטע את השבעה. הם לא, יכולתי לתת הסבר אחד, אבל מראשונים אחרים ברור שההסבר הזה לא עלה על דעתם, הם חושבים על הסבר אחר. אבל לשיטתם, יום הכיפורים לא מפסיק את השלושים, ולכן אני צריך לחשב כמה ימי שבעה יש לי מראש השנה, כן? והסיבה לכך היא, בוא נראה מה משמע בלשונם.
שנייה,
כן.
לא הבנתי מה
אומר. עכשיו אני רוצה להסביר את זה. בוא נגמור את המשפט, ואז תשאל,
אוקיי?
קודם כל, אני לגבי השאלה העקרונית, למה הסוגיה צריכה להגיד לי שראש השנה נחשב שבעה ימים, הרי יום הכיפורים מפסיק את האבלות? התירוץ הזה אומר, יום הכיפורים לא מפסיק את האבלות. זה שונה ג'ולי בכל התירוצים הקודמים, כי מה הניחו התירוצים הקודמים? שיום כיפור מפסיק את האבלות, ולכן, ועדיין אז צריך להגיד לי, שראש השנה שבעה ימים, לשמוע רחוקה, לרבנן, דאבא, שאול, כי עד יום כיפור לא מפסיק, אבל וכולי, כן? כאן הדעה הזאת אומרת, יום כיפורים לא יפסיק את האבלות גם לאבא שאול, לכולי אלמה. כן? למה לא? אז כאן הם באים ואומרים את הדבר הבא, שיום כיפור יכול לבטל שלושים רק עבור אדם שנהג שבעה מלאים. אבל אדם שגם השבעה קוצר לו לידי חג, אז לא נגיד לו, כל פעם שבא עכשיו חג אחרי חג, טוב, קיצור אחרי קיצור. זה דבר שלא נעשה. הם לא מסבירים לגמרי למה לא. לו היה לי רק את התוספות, אני הייתי מציע שזה אולי דווקא על ראש השנה ויום כיפור, שאולי הם מהווים סוג של מערך אחד של חגים, שיש ביניהם זיקה אדוקה. כן? כך אני הייתי מציע. אבל מה יקרה באמת אם יבוא סוכות, שהוא מהווה רגל, שאומנם יש לו גם זיקה לראש השנה ויום הכיפור, אבל עדיין יש לו גם אופי של רגל, אולי הוא כן מפסיק. ואולי, אני אומר, אולי בתוספות אפשר להתנסח ככה, אבל בראשונים אחרים, בראש למשל, כשהוא מצטט את התירוץ הזה, הראש אומר שבמקרה כזה גם סוכות לא יפסיק את ה... כלומר, אם יהיה יום כיפור ואחרי זה סוכות. הרי כבר יודעים, אם יהיה ראש השנה, אז הוא לא יגיע לסוכות. למה? אמרנו קודם. 14 זה היום שהוא ישב, 7 שהוא ישב, ראש השנה 7, אז עוד 7 ימים, יום כיפור 7, נשאר יומיים. ומה אם הוא מת בערב יום כיפור? אז כאן בראש מפורש שסוכות גם לא יפסיק. סוכות, כמו חג, אתה לא מבטל פעמיים, גם שבעה וגם שלושה על ידי חגים. יש גם דעה שאומרים, זאת הסיבה ששמיני עצרת, קודם שאלה, למה שמיני עצרת לא יפסיק? אז קודם אמרתי, הסבר אחד, שזה רבנן דאבא שאול. הסבר שני, שזה כי הוא לא התחיל את השלושים. אבל הסבר שלישי הוא לשיטתם, זה ההסבר. כי היות וחג ראשון קטע את השבעה, השלושים לא נקטעים. מה שהם לא מסבירים לגמרי זה למה לא. כן? וכאן אני מציע, בואו נזדקק ללשון הרמב"ן.
אבל אני לא יודע למה שאני קשור עם אחד השני, זה משהו טכני. או שזה עובד, או שזה לא עובד.
לא הבנתי, שראש הנאו כיפורים יהיו קשורים? הם לא אומרים, הם לא אומרים שזה בגלל, תראי, חג אחרי חג קורה רק בתשרי, זה לא קורה בשום חג אחר.
אבל למה שיהיה קשר אם אתה ביטלת חלק מהשבעה, לאם אתה יכול לבטל חלק מהשלושה?
אז פה את שואלת שאלה טובה, הם לא מסבירים, הם אומרים, לא עושים את זה. למה הם לא אומרים? אולי לפני שנראה את ההסבר של הרמב"ן, אני אראה לכם שזה מופיע גם בראשונים אחרים. כן, בבקשה.
אני אתחבר לשאלה של ברכה
במקום אחר. בבקשה.
רוצים לבטל, אף אחד לא רוצה לבטל, זה בדיוק הפוך. אדם צריך לשבת שבעה, צריך את השלושים. כאילו זה הסודקת שאולי הלכתית, אם אנחנו נסתכל על זה, אז כן יש עניין לביטול כפול, אבל...
אז אני לא רוצה לזוף בך שאת מפסידה שיעורים וזה, אני רק אגיד שבשעתו, לא אמרתי כלום, לא, פשוט זה קשה להסביר, אני רק אומר, בשעתו למדנו את הרמב"ן, למה הלכה כדברי המקל והבל, ומה אחד מהטענות שלו, אנשים לא רוצים להתאבל, או אני אשאל ככה, פתחתי את השיעור הזה עם החשיבה מושגית או פונקציונלית, כן? אז אני אומר את זה בצורה הבאה, לבוא ולהגיד, אנשים לא רוצים להתאבל, בוא נקל, כן? כלומר, האם זה הכיוון? זה כיוון פונקציונלי מובן. כאילו, אני לא, בא לו עוד חג, בא עוד חג. כלומר, אם בעצם באים ואומרים, תשמעו, חבר'ה, עזבו אותי מושגית, זה בסדר ככה להתנהג? אז יד נראית ברמב"ן שזו השפה. אבל אני רק אומר, קודם כל רק נראה שההסבר הזה מופיע בלא מעט ראשונים. קודם כל, התוספות מציינים שהבהג הוא בעל השיטה הזאת. התוספות אומרים בסוף התוספות. הוא פירש בהלכות גדולות. דאשת דאיתלן תרי יום אישחי, לא, אבל זה מופיע בבהג, זה מופיע מפורש ברמב"ם, הדעה הזאת, כן, אני מקריא לכם רמב"ם, רמב"ם בפירוש המשנה, הרמב"ם כותב, זה נמצא לכם משורה 114, וכן אם קבר מיתו אפילו שעה אחת לפני עצרת או לפני יום הכיפורים וראש השנה, הרי זה מונה אחריהם 16 יום, לפי שהן כרגלים. מה נאמר מפורש ברמב"ם? מת אדם בערב יום כיפור, אז כמה מונים לו אחרי יום כיפור? 16 יום. כנראה שסוכות לא יעשה מה? הוא לא יבטל, כן? ככה משמע בלשון הרמב"ם, נכון? אמנם, אולי שמתם לב, שהרמב"ם פה שונה מדבריו במשנה תורה, שלמדנו אותם בשבוע שעבר, שהוא האמת התירוץ הכי טוב לכל השאלה הזאת, כן? אבל אני אסביר, רמב"ם במשנה תורה מה פוסק? תסתכלו, פשוט כמה שורות לפניכם, שראש השנה ויום הכיפורים לא מונים אותם כשבעה ימים. כן, אומר הרמב"ם, אני קורא, נמצא מונה לאחר ראש השנה ויום הכיפורים 23 יום, ולאחר הפסח 16 יום. אז הרמב"ם חזר בו, הבאתי פה את ההערה של הרב קפח, שאיר על זה, שהרמב״ם בפירוש המשניות עוד סבר שראש השנה נמנה כשבעה ימים. יום כיפור נמנה כשבעה ימים. מזה הוא חזר בו במשנה תורה. אבל הצד השווה בשניהם הוא שכשהוא מתאר ראש השנה, הוא לא מתאר את יום כיפור כמפסיק את האבלות הזה. והוא לא מתאר את סוכות כמפסיק, כן? אז זה נראה גם שיטת הרמב״ם, כן? בכל זאת יש ללא מעט ראשונים בראשם בעל המור ביקורת קשה מאוד על ההסבר הזה וגם לרמב"ן. כן, בבקשה, ברכה.
לא, זה כאילו שהם מחוברים אחד לשני וזה כאילו יש לך תעודת הנחה אחת או משהו כזה ואתה יכול להשתמש פה פעם אחת, לא פעמיים.
נכון.
כן,
בואו נקרא לכם, אבל זה חוזר לחשיבה פונקציונלית, כאילו מבחינה מושגית, דיברתי קודם, מושגי לא אכפת לו אם באופן מעשי זה קורה או לא קורה, העיקר שהוא אמר מושג, ככה פתחתי את השיעור, כן? כל השאלה הזאת הרי היא שאלה פונקציונלית, וגם הכיוון ההפוך, המושגי, ידידי מושגית, חג הוא שבעה ימים, ברגע שאני חושב פונקציונלי, אני יכול להתחיל לדבר, אפשר לוותר לך פעמיים, פעם אחת, מה, כן תתאבל, לא תתאבל, כן?
בצורה אחת, או שזה לא עובד בצורה אחת,
כי את חושבת מושגית, ברכה, בדיוק. חשיבה פונקציונלית מסוגלת להגיד שאותו דבר פעם עובד, פעם לא עובד. חשיבה מושגית היא בונה מכונה הלכתית הרי. עכשיו, אם כששלושים פוגש רגל, הרגל מבטל אותו, והרגל יודע לבטל שלושים, למה שלא יבטל פעמיים? כאילו, למה לא? המכונה יודעת לקסח את הדשא או לא יודעת, כן? כאילו, לוחצים על הכפתור, עובד או לא עובד, כן?
נכון,
בדיוק. נכון. ואני אומר, החשיבה הזאת היא נראית כפחות מושגית. בואו נראה את זה ברמב"ן, בשורה 198. ואחרים פרשו שאין יום הכיפורים מבטל גזירת שלושים מן הקובר מתו בערב ראש השנה. ותראה כולי בחד האבלות לאב דינה. תראו את השפה, מהי השפה? קודם כל, זה שחג מבטל אבלות זה כולה. למה כלים פעמיים? לא עושים בריבוע. כן? מה משמע? אני אגיד זה ברכה בצורה הבאה. בחשיבה המושגית, בחשיבה המושגית, מה אני אומר? אני שואל אם זה עובד או לא עובד. בחשיבה פונקציונלית, אני שואל אם אני רוצה. כאילו פה משהו, אני לא רוצה פעמיים לעשות את זה. לא, שאני, כאילו, האמת היא, למה לא? אני לא רוצה, למה? תראי כולה, שאפשר להגיד מה שאת אמרת, כן, נועה. זה, מה פתאום, הוא לא התאבא? לא יודע, אבל השפה אומרת לא עושים שתי כולה. אני עוד לא הצלחתי למצוא, אני חפש את המושג שיסביר את זה. לא למה, אני חפש לנצח את זה מושגים, ואז הלמה מתייתר, ובשביל מישהו איפה חשיבה מושגית, כן? אבל מה שנאמר, מספיק עם הקולות האלה, ואני עמד ברב ראש השנה, במוצאי יום כיפור, נמרש, לא ישים, כאילו, באמת, זה לא... אנחנו לא... כאילו, אני אומר את זה בצורה הבאה, המשנה הרי תיארה באופן נורמטיבי, היא לא תראה שם יום כיפור, היא תיארה רגלים. אז ברגלים, דבר כזה לא יכול לקרות. כאילו... אבל תראו את ההמשך. שיבוא רגל אחד ויבטל גזירת שבעה, ויבוא רגל אחר ויבטל ממנו גזירת שלושים. עכשיו תראו את ההסבר השני. ואני אומר, את זה אתם מבינים יותר טוב. כיוון שהרגל הראשון שפגע בו לא היה בו כוח לבטל מעליו גזירה זו של שלושים, הרי כשראש השנה פגש את האדם הזה שישב שבעה, הוא לא ביטל לו את השלושים, אלא מה הוא ביטל לו? רק את השבעה. אז מה אני בעצם אומר? השלושים האלה, רגל לא יודע לבטל אותם. כן, אני קורא את זה. הוא כבר, אף הרגל השני אינו יפה מן הראשון. למה שיום כיפור יבטל משהו שראש השנה לא ביטל? הוא כבר הוחזק האבילות הזו להתנהג ברגלים, זה כאילו כמו חיידק שכבר מכיר את האנטיביוטיקה, אז זה לא עוזר נגדו, כך הוא אומר. וכן הקובר מתו בערב יום הכיפורים, אין החג מבטל ממנו גזירת 30, אלא מונה אחר יום הכיפורים 16 יום. אני אומר, כל האמירה הזאת היא רק הגיונית, אני חוזר לדברים שדיברנו, אם אני אומר שהשלושים מתי מתחילים? מרגע הקבורה. ומה בעצם היה אמור לקרות ב... כשראש השנה הפסיק את השיבה, הוא בעצם אמור להפסיק גם את השיבה וגם את השלושים. ואם אני אומר שהשלושים מתחילים לאחר סיום השיבה, אז לכאורה כל הנימוק הזה הוא לא שייך, כן? אבל פה מבחינה מושגית, מה אני רואה? שזה ככה, שהוא תופס את השלושים כמתחילים מרגע הקבורה, כמו שבאמת משמע בגמרא ביוטט עמוד ב', מהמסקנה שלה, כן? דיברתי בשיעור שעבר, והסוגיה אצלנו דווקא לא כך נראה ככה, מתחילת הסוגיה. אבל עדיין השאלה, מה זה האמירה הזאת, שזה שלושים יותר מחוזקים שרגלים לא יודעים לבטל אותם, כן? כאילו, מבחינה מושגית, כאילו, מה בדיוק הכוונה? אז הוא מאיר שככה מפורש בבהג, והרמב"ן עצמו חולק על הדעה הזאת בעקבות בעל המאור. בואו נראה את הנימוק של בעל המאור, אני קורא אותו עוד פעם, בואו נחזור אליו. בעל המאור אומר, מי שרוצה לראות בפנים, אז שורה... 143, ואיך דשחיב שחווה בערב ראש השנה, בקיימלן יום אחד לפני ראש השנה, וראש השנה, רקע י"ד יום. איקא מאן דאמר, באי להשלומי עליהו שיט עשר יומי, דבל התמנאי היומי דקמי יום כיפור, ויום הכיפורים תדבב יום, ולכי נפיק יומא דכיפורים, מה שתראה לו מקצת יום למד. ואיקא מאן דאמר, מותר לגלח ערב יום הכיפורים, שכיוון שיצא בימים של חול וחלה עליו מקצת גזירת למד, עלתה לו מקצתה כחולה, ואף על פי שלא קיים גזירת זין. ואם ביטבטלו, עכשיו תראו את הנימוק שלו, הוא ביטבט שתי הדעות. כלומר, הדעה הראשונה אומרת, יום כיפור לא יודע להפסיק אבילות, שראש השנה הפסיק את השיבה שלו, והדעה השנייה, שהיא דעת בעל המאור, יום כיפור באמת מפסיק אבילות. הוא גם בא לשכנע אותך שזה חייב להיות ככה. בואו נראה. ואם בטלו חטא ימים או זין ימים קודם הרגל גזירת למד מפני יום אחד או מקצת היום שחלה עליו גזירת למד, כל שכן זה שחלה עליו גזירת למד חטא ימים, ואין אנו חוששים אם לא קיים גזירת זין, שרי כבוד הרגל מפסיקו ומותר לגלח בשם כבוד יום הכיפורים. בואו נסביר מה הטענה שלו. ימות אדם בצום גדליה, קברו אותו בו ביום, מה יקרה ביום כיפור, בערב יום כיפור לאדם הזה? אז אנחנו יודעים, ערב יום כיפור זה יום האחרון של השיבה. אנחנו פוסקים כאבא שאול, אז מה אנחנו נגיד? ששלושים מצוות שיבה, 30 מבטל מצוות שיבה, זוכרים? אז נגיד לו, בבקשה, לך בערב יום כיפור תתגלח, קצת היום כחולו, אין לך 30. אומר בעל המור, איך זה יכול להיות שבן אדם שמת לומד בצום גדליה, יום כיפור יבטל את ה-30, בן אדם שמת לומד בערב ראש השנה, יום כיפור לא יבטל את ה-30. תסבירו לי איך זה יכול להיות. אם יום כיפור יודע לבטל 30, מה אכפת לי אם השיבה היו מקוצרים או לא? עכשיו פה, מבחינה מושגית, בואו נאמר כמה דברים. אני לא מצליח עדיין לחבר כל המושגים, אבל אני מנסה עוד, כן? בעיה שלחשוב מושגית צריך להתרכז יותר, כן? פשוט קשה לי קצת. אבל בואו אני אסביר קצת. קודם כל, כל הדיון הזה הוא גם סביב שאלה שכמה פעמים עלתה פה. אני כל הזמן נוקט בעמדה מסוימת, וברור שזה הם מתווכחים פה. איך להבין את המצב הזה של רגל שחדל שיבה? אני כל הזמן מנסה להגיד לכם, הוא עשה שיבה, הוא ישב שיבה. אם אני אומר דבר כזה, כל הטענה הזאת היא מגוחכת. ומה אכפת לי שזה קורה פעמיים? הטענה שזה מפריע לי שהוא קורה פעמיים, הוא יותר סביר אם אני אומר שהאדם הזה בעצם, הוא לא ישב שיבה. השיבה שלו נקטעה באיבה. ואז מה אני יכול לבוא ולהגיד? תשמע, לקטוע לך את השיבה? אם אני אומר, השלמת את התקופה, כאילו אני אומר, הזמן של השיבה התקיים במלואו, כן, היה לך מלות של ימי השיבה. קשה להבין את זה. אבל אם אני בא ואומר, תשמע, האמת היא, הראש השנה גנב לו את השיבה, הוא לא ישב שיבה. מה, הוא לא ישב שיבה ולא יעשה 30? כאילו, הוא לא יעשה ולא יעשה ולא יעשה? או בוא נאמר קצת אחרת, אולי מה בעצם הם מנסים להגיד? אולי זה ההסבר. שלמה אני יכול לבטל את השיבה? כי עדיין מה יישאר לו? 30. אתם חושבים שאני משוגע? אז אני אספר לכם שדברים כאלה מופיעים בראשונים, בהקשרים אחרים. אז אולי לא אותו מושגית אותו דבר, אבל למשל, שראש השנה מבטל, לא תוקים, שחל בשבת, לא תוקים בשופר. יש סוגיה שלמה בתחילת פרק רביעי בסוכה, לגבי מצוות ערבה בשנה רבה שחל בשבת, היות והדין הוא שהוא לא דוחה שבת, לכן מה דאגו? בסידור הלוח, שושנה רבה אף פעם לא ייפול בשבת, זאת הסיבה שלא... שלא עדו ראש, איזה? האלף. הוו הוא בגלל שיום כיפור, לא רוצים שיום כיפור ייפול ביום ראשון. אבל הוו, האלף הוא בגלל שושנה רבה, שלא ייפול בשבת. שואלים תוספות בסוכה, אם אתה מסדר את הלוח שושנה רבה לא ייפול בשבת, תסדר גם שראש השנה לא ייפול בשבת. זה קו השופר, מה אתה לא דואג למצוות שופר? אז הם אומרים את התשובה הבאה, יש כביכול יודעים כבר, לא כביכול יודעים, זה הרי מובנה מראש, שראש השנה מה יש לו? את היום השני. אז שופר יהיה, נכון דרבנן, נכון, 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 נכון. אבל יהיה. אבל הושנה רבה, אם לא יהיה והושנה רבה, לא יהיה. יש חשיבה כזאת, זה לא שהיא לא קיימת. כן, ג'ולי.
לבעל המור יש רק יום אחד של ראש השנה.
אין יהודי שיש לו רק יום אחד של ראש השנה. התופרות היה להם שני ימים, בסדר? אני אגיד לך, זה כמעט מובנה, לא, זה כמעט מובנה שראש השנה חייב להיות שני ימים. אם מקדשים את החודש על פי הראייה, והחג חל באלף, או בלשון הגמרא, זה איזו, בכסל יום חגים, איזו חג שהחודש מתכסה בו, זה מובנה מראש, כי זה יכול הקדוש ברוך הוא כשהוא ציווה, כבר די אמר, זה יהיה יומיים, כן? חוץ מאיפה? מי שנמצא איפה שקדשים את החודש, רק הוא, כן? זה די מובנה, זה לא... בוא נאמר ככה, יום שני של ראש השנה הוא דינמיקה אחרת מיום טוב שני של גלויות. אבל אתה יודע מה, רק כמשל הבאתי, אני לא אתווכח איתך, בסדר? אני רק אומר גם פה, כאילו, אני אומר, אפשר יותר לקבל או להבין את הדעה הזאת, אם אני אומר, הוא לא ישב שבעה, אז גם שלושים, מה נגיד, גם לא זה ולא זה ולא זה, כאילו, זה לא יכול להיות. עכשיו, בעל המאור, באמת די הרבה יותר מסתבר העמדה שלו, אם אני אומר ש... הוא ישב שיבה, אז מה אכפת לי גם ש... כאילו, אז למה לא, כן? באמת, הטענה, מה הוא גרוע מהיהודי של צום גדליה? היא שאלה יפה מאוד. עכשיו, כאן אני רק אומר על השאלה הזאת, שגם פה לא הייתי מצליח לעשות פה פיצוח מושגי, המושגיות מסוגלת להוליד גם פרדוקסים. כלומר, יכול להיות שתיאורטית מה היינו באמת מגלים? כלומר, אני עכשיו אומר לשיטת הרמב"ן. אני אמר את זה אולי בצורה שלי. מה התשובה? התשובה היא פשוטה. אדם שגנבו לו את השיבה, לא אי אפשר לגנוב את השלושים. אבל האדם שמת לומד ב... לא גנבו לו את השיבה, אז השלושים מתבטל. כלומר, זה יכול להיות. זה לא... למרות שזה נראה פלא, כי אם אני חושב, רגע, הוא מת אחריו, איך, אבל, יכול להיות, אבל הוא כן ישב שיבה. כלומר, אני שאלת את עצמי, ומה הוא עשה בעשרת ימי תשובה? אז היהודי הזה ישב שיבה, והיהודי הזה לא ישב שיבה. עכשיו, עוד פעם, זה חוזר לשאלה, האם שרגל חודל שיבה, אם אני אומר, אתה נחשב גדם שישב שיבה. אז זה לא מופרך לגמרי, אבל בעל המאור, זו הטענה שלו, וגם הרמב"ן בתורת האדם מאמץ את הדברים, מסכים איתם לגמרי, ולשיטת הרמב"ן ובעל המאור, וככה גם נפסק להלכה בשולחן ערוך, יום כיפור מפסיק את השלושים. ככה נפסק להלכה. יום כיפור מפסיק את השלושים, ועדיין לא גמרנו את המסע של התשובות לשאלה הזאת. כשאנחנו מגיעים להסבר החמישי, שהוא ההסבר של הרייבד, והוא הסבר שגם הוא פותח, מעבר לפתרון השאלה הזאת, הוא פותח פה עוד המבט לשאלות שמהותיות בתחומים אחרים, שכבר עסקנו בהם גם במסגרת הזאת, ושיטת הרייבד היא הפוכה משיטת הרמב״ם לגבי ראש השנה. אני רוצה לחזור לשיעור הקודם, דיברנו שם, אבל לפני שני שיעורים, שיעור הקודם, דיברנו על הרגלים מול חגי חודש תשרי, מה בדיוק הדבר שמפסיק אבילות ולא. בעצם ראינו בפעם קודמת את שיטת הרמב״ם במשנה תורה, כאמור לא בפירוש המשנה, שראש השנה ויום הכיפורים הם מפסיקים אבילות, אבל הם לא נחשבים כשבעה ימים. רק רגל נחשב כשבעה ימים, ההסבר הוא מאוד פשוט. בראש השנה יום כיפורים אין שלמי שמחה, היות ואין שלמי שמחה, אז אם אלה אין תשלומים, אין תשלומים, למה שהם יחשבו כשבעה ימים? ראש השנה בהגדרה הוא יום אחד, יום הכיפורים בהגדרה יום אחד. תחשבו מה זה יום כיפור בהגדרה שבוע, כן, לא, יום כיפור בהגדרה יום אחד. לעומת זאת, ימי חגיגה של שלמים הם בהגדרה נחשבים תקופה של שבוע. אומנם אנחנו צריכים לסייג לגבי שמיני עצרת, ששמיני עצרת גם אין להם שלמי שמחה משלהם, והם תשלומים דראשון, אבל ועדיין נקבע שהם כן נחשבים שבוע, אבל הם שייכים למסגרת של חג, שיש בתוכו את המושג של שלמי שמחה, כנראה די בזה כדי להשאיר אותם. אבל שיטת הרמב״ם, יום הכיפורים, ראש השנה ויום הכיפורים מפסיקים אבלות, אבל הם לא נמנים כשבעה ימים. הרייבד אומר ההפך. בואו נראה את הדברים ברמב״ן בתורת האדם. זה נמצא, מי שרוצה לראות, בשורה 216. ועוד אמרו אחרים, בוודאי לדברי רבן גמליאל, דאמר ראש השנה ויום הכיפורים כרגלים, אין לנו צורך בחשבונם של 14 יום. בראש השנה מבטל גזירת שבעה, ויום הכיפורים מבטל גזירת 30. אבל רב פאפא היה סובר כרבן גמליאל שיהיו כרגלים לגמרי, לא היה סובר, סליחה, כרבן גמליאל שיהיו כרגלים לגמרי, אלא הוא פיצל, הוא מדומה לרמב״ם, הוא אמר, ראש הרמב״ם, לא לגמרי דומים לרגלים, אלא למען מה? עכשיו הוא עושה פיצול הפוך, אלא לחשבון שבעה בלבד הם כרגלים, משום דאיתקש מועדים להדדי, אבל לבטל גזירות אינם כרגלים. דעה לא כתיבה עבור שמחה. כאן בא הרייבד ואומר, כן, זה הרייבד כי זה כתוב עוד שש שורות, זה הרייבד, אוקיי? בא הרייבד ואומר, ראש השנה ויום הכיפורים לא מבטלים אבלות. לא רק שזה חג אחרי חג, כי כל מה שנאמר פה קודם, אלא לא מבטלים אבלות כי הם לא ימי שמחה. הרי מהו הגורם ברגלים שמבטלים אבלות? השמחה, עסקנו פה בשיעור, כן? האם יש שמחה בראש השנה כיפורים? זוכרים את כל הראיות? נעשות לכם בוחן פתע? ג'ולי, יש שמחה בראש השנה? הראיות ברמב״ם, אתה זוכר? הלכות יום טוב פרק ו', שער ימים טובים, יש בהם שמחה, מי נשאר, כן? אינו ימי שמחה יתרה, הם אומרים ועשיינו, כן, עסק? פה הרייבד קודם כל אוחז בעמדה פשוטה, ראש השנה הוא לא יום שמחה, להיות מושגית ברור לו שמה התכונה ברגלים ש... שמבדיל בין הרגל לבין שבת, הרי שבת לא, זה לא מספיק להיות מקרא קודש כדי להפסיק, כן? אז כאן אומר הרייבד, היות והם לא ימי שמחה והגורם או שמחה, הם לא מפסיקים אבלות. מה כן? יש דין אחר בראש השנה ויום הכיפורים. שכל חג נחשב כמה? כאילו שבעה ימים. גם ראש היום הכיפורים, מאיפה מגיעים לזה? הוקשו כל המועדות זה לזה. ולכן מגיע הרייבד לפרדוקס הבא, שלעמיתו של דבר, לא הייתי עוצר כאן, לא הייתי יודע את הגמרא, מה הייתי צריך לומר? כשאדם מת לומד בערב ראש השנה, בוא נגיד מת לומד, כן, בערב ראש השנה, אז ראש השנה לא מפסיק את האבלות, זה מה שיכול עליהם מדברי הרב, הוא לא מפסיק את האבלות. ואת ראש השנה אני אחשיב כשבעה ימים. ואז הוא ימשיך, זה מה שעולה מדבריו. עכשיו, אומר הרב, אבל הגמרא אומרת שזה נחשב כ-14 יום, כנראה מה קרה לאבלות? אז תשמעו את ההסבר. הוא כשתאמר, ולא יום אחד שלפני ראש השנה, סעו כשבעה, לבטל ממנו גזירת שבעה. על מה אפילו לבטל גזירות, הם כרגלים, הוא אומר, לא נכון, ראש השנה לא מפסיק את האבלות במקרה הזה, הוא מתבטל מסיבה אחרת. בדיוק. חשבתי שקודם תקפצו עליי, כי המתמטיקה לא הסתדרה במה שאמרתי קודם. ומה אמרתי קודם? זה לא מבטל, אבל ראש השנה כמו שבעה ימים. אז רגע, אז כשמגיע צום גדליה, באיזה יום הוא נמצא, כן? כלומר, אם יש לו כזה, לוח כזה, והוא קפץ קדימה, אם הוא קפץ קדימה, מה קרה לשבעה? אופס, הוא איבד את הימים האלה, כן? אני קורא את זה ברייבד. הם משיבים ואומרים, הפסקת שבעה על כוחך היא באה, מפני שראש השנה נחשב כשבעה. וילקח גזירת שבעה קלה בראש השנה, ומפני כך חשבו אותם ל-14, בכיוון שאינה יוצאת ממנו, אינה נכנסת לתוכו, מה מיד הבנתם? ולפי זה, לגבי 30, לא, זה לא אמור בכלל להשפיע, נכון? אבל הוא אומר, אז למה זה, אבל הוא אומר, גזירת 30 שאינה קלה ביומו, נכנסת לו ויוצאת ממנו, אלא שנחשבת לשבעה. כלומר, בוא נראה לפי הרייבד, אדם מת בערב ראש השנה, כשיבוא ראש השנה, היות והוא נחשב שבעה, אז אני לא יכול להמשיך את השבעה אחרי ראש השנה, כי אני עכשיו עברתי שמונה, אני כבר 8 ימים מרגע הקבורה, אופס. אבל כשיבוא יום הכיפורים, להפסיק הוא לא יפסיק. הוא לא מפסיק 30, למה שיפסיק אותו? אבל מה כן, אני אעשה fast forward, ויום כיפור יחשב עוד 7 ימים.
אבל אם 25 ל-30 שלו,
כשהוא
מגיע
לראש
השנה,
הוא יימר שזה יבטל. סליחה? אני מניח שכן, אבל עוד פעם, זה לא שהוא מבטל. כלומר, לשיטתו הוא לא מבטל, הוא פשוט עושה fast forward 7 ימים.
אבל הוא אומר שזה, אם לא יוצא, לא נכנס, שזה יבטל לפני ראש השנה.
נכון, אבל אני טכנית הוא יפסיק, אבל זה לא שהוא ביטל אותו. בסדר? זו דעת הרי, וזה הפוך כאמור מהרמב״ם. ועכשיו הוא גם מציע, בוא נחזור למשפט הזה, שאנחנו גם צריכים לפרש אותו קצת בגמרא. בסוף הסוגיה, כשרב חביבה מסורה בפרט שואלת רבינה, אמר מר יום אחד לפני ראש השנה, בראש השנה, הרי כאן 14, אמר לי, ענה מסתבר כרמה גמליאל לא דאמינה. אז ראינו שלפי הרמב״ם, מה הסבר המשפט הזה? הדעה המקובלת בהסבר המשפט הזה הוא, לא אמרתי את זה במפורש, סך הכל אמרתי, כרבן גמליאל, אתה צודק שאפשר להסיק מזה כל מיני עסקים. בא רייבד ואומר, פירוש חדש למשפט הזה. הוא אומר לו, אני רק רוצה להגיד לך, אני לא מסכים עם הפסק שלך, כי מה היה הפסק שלך? שיום אחד לפני ראש השנה וראש השנה, הרי כאן 14, כן? מה? אז הוא אומר ככה, אני קורא, והיינו דאמר לרבינה לרב חביבה מסורה דפרט, ענה מסתברא כרבן גמליאל אמרי, ולא כאמר אם ודאי הלכה כרבן גמליאל אמרי, כי רבן הוא אומר, אני באמת צובר שיום אחד וראש השנה זה 14 יום, אבל לא כי הלכה כרבן גמליאל. למה? כי רבן גמליאל, למה זה? כי ראש השנה מבטל אבלות. לדעתי, מגיעים לפסק הזה, לא כי ראש השנה מבטל אבלות, אלא מאיזה סיבה? כי ראש השנה נחשב שבעה ימים, אז מה לעשות? האבילות נעלמה. עכשיו בעצם לפי הרייבד, מי נראית ביקורת הרמב"ן, מה הוא אמר במשפט הזה? אתה צודק שזה הפסק שלי, אבל אתה צריך להבין את הלומדס שלי. בא הרמב"ן ואומר, המוראים לא מדברים ככה. אני אקרא לכם את זה. ואני תמע. ג'ולי, מה אתה אומר על הרייבד הזה? Yes or no? ג'ולי, are you that tired? Too many no's this day, today. כן.
נראה לי שאנחנו
נעשים
להמציג
עובדות שהם לא... הרמב"ן יגיד את זה, בוא נראה אם גם הוא יצא מהשאלה הזאת. אני רק אומר משהו על הרמב"ן. הרמב"ן הוא יחסית ראשון מאוחר. תבינו, האקשן הגדול, כלומר, התנודות הגדולות בשיטות הלימוד מתרחשות במאה ה-12. אם זה בעלי התוספות בצרפת, זה בעיקר רבינו תם בעקבותיו הרי. רבינו תם נפטר ב-1171. אנחנו נמצאים כאילו באמצע המאה ה-12, הכל מיטלטל בצרפת. אם זה הרייבד בפרובנס, שהוא נפטר ב-1193. כן? כלומר, הטלטלות הגדולות קורות במאה ה-12. מה קורה באותם מרכזי תורה במאה ה-13? הם בעיקר במה הם עסוקים? כבר בסיכום, בעיבוד, אין כוחות יצירה וחידוש גדולים. עכשיו, הרמב"ן הוא חכם מהמאה ה-13. במובן הזה הוא כבר אחרי כל המהפכות. אבל הוא בכל זאת הוא אחד מגדולי הראשונים, במובן הפשוט, שהוא הכיר את כל דרכי הלימוד, והוא גם אימץ אותם, והוא בחן את הכל מחדש. במובן הזה, הרי ניקח את הסיפור הזה, כאילו מישהו אחר כבר ייצב את סדר היום. כאילו, בוא נגיד ככה, אתה אומר שיעור במאה ה-13 לסוגיה הזאת, מה אתה יכול לדבר על השאלה הזאת? תראו מה נאמר עליה. כל מה שראינו פה זה בתוך המאה ה-12, הכל, כן? גם בעל המאור המאה ה-12, הכל. מצד שני, אז לכן הוא לא יכול לברוח מהשאלה. מצד שני, הוא באמת חושב שהוא לא היה שואל את השאלה הזאת. היא לא שאלה שקראתי את מצד השיעור, כן? אבל לכן, היות זה כבר, וואו, אז זה ראש השיעור חייב לדבר, אז הוא לא ידבר על זה, כן? בוא נראה לאיפה הוא ייקח אותנו. אבל קודם כל, בוא נראה את הקושיות. ואני תמה. תה קדוש יאמר דבר זה? אם כן, יום ראש השנה עצמו הוא שביטל הגזירת השיבה, עשיתו כשבת, עולה ואינו מפסיק, אלא שהוא נמנה שיבה מפני הקש המועדים זה לזה. למה חשבו יום אחד שלפניו שיבה? הוא לא קונה את כל ההסבר הזה. ועוד, למה לא נהג במקצתו של ראש השנה עצמו בדברים שבתינה כשאר הרגלים, שהבלות נכנסת בתוכם? ועוד, איך עשו הכסף שמועדים למחצה, שלא היו מפסיקים ועולים למיין שיבה? עכשיו פה הוא גם חולק על מה זה ראש השנה. זה צריך בערב ראש השנה הבא להיזכר במחלוקת הזאת, כי תראו מה הוא כותב. ראש השנה זה יום שמחה. הוא כתיב בראש השנה שמחה ואיסור אבילות ועיצבון, והולך לפסוקים בנחמיה ח' שנאמר היום קדוש הוא להשם אלוקיכם, אל תתאבלו ואל תפקו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תיעצבו כי חדוות השם ממעוזכם, וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלוח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. ועוד הוא טוען, אי אפשר לפרש כך את המשפט של רב פאפה. איך זה התפרש קודם? אני באמת פוסק ככה, אבל לא כי הלכה קרה גמליאל, אלא כי מסתבר, כן? כמו בתוך זה הכניס את כל הלומדס. אז זה אומר הרמב"ן, שאין במשמעות לשון הגמרא, וזה עוד המאפיין של הרמב"ן, שהוא היה עם חוש טקסטואלי מאוד מאוד מיוחד ורגיש, שאין במשמעות לשון הגמרא כמו שפרש הרב ז"ל, אנא מסתבר קרבן גמליאל, אמרי, אלא, אם באנו לדקדק אחר הלשון, אני בודק משפט כזה, איך הוא מתפרש בשס בדרך כלל. יש במשמע, הוא נותן פה שתי אפשרויות, שלא הודה רבינה שיום אחד שלפני ראש הרבה, זה בא לומר שאני לא מסכים עם הדין הזה. הוא לא בא להגיד, זה הדין נכון, הלום זה סחרת. הוא בא להגיד, הדין לא מקובל עליי. אבל למה הוא לא מקובל? יש שתי אפשרויות. אין אפשרות אחת. והתנצל מזה ואמר, ענה לא אמרי המילתא, אלא מסתברא כמגל אמרי שהוא דין אחר. ממנו טעו לומר כן בשמו. בעצם הוא רומז פה לטכניקה תלמודית שנקראת לא בפירוש התמר, אלא בכלל ההתמר. שתמיד נאמר בגמרא כשאומרים שהעיסק היה לא נכון. זה אומר הרמב"ן, אולי הוא מנסה להתנער מהפסק ולהגיד, אני בכלל לא אמרתי את זה, אמרתי משהו אחד, דיכוי ממני את זה, ולא דיכוי נכון. או שאמר שלא פסק הלכה כן להדיע, אבל אמר זה מסתבר טיים, זאת אפשרות שנייה. אבל לפי שתי האפשרויות, אתה לא אומר שהלומדס לא נכונה. אתה או אומר הפסק נכון, או אומר הפסק לא נכון, אבל אתה או מאשר או דוחה. הוא מביא פה כל מיני ראיות, ולכן אומר הרמב"ן, בסופו של דבר, אומר הרמב"ן שנראה לו הפירוש הפשוט, כן, אני קורא את דבריו, ומכל מקום, אין לנו בעיקר הדין, זה שורה 243, הפרש וחלוקה במסתבר כפלון, אחר כמותו לעשות כמותו וכו', ולכן הוא אומר כך, וכן עכשיו דחינו כל הסברות. כמה סברות ראינו עד עכשיו? ספרתם? 5. והחזיר אותנו העניין לעיקר השאלה שנשתבשו הדעות בשבילה, מה תועלת במניין יום אחד לפני ראש השנה וראש השנה 14. עכשיו מגיע התורו, מצטרף למקהלה. ואני אומר שהמפרשים הללו החמירו בזו השאלה, שלא לצורך, זה מה שקראתי קודם. זה רב פאפה להשמועינן, דראש השנה כרגלים אתה. וכאמר דולין לו 14 לומר שמבטל ממנו גזירת שבעה, אבל הוא לא מכלל השלושים שבעה אחרים. ולא שנהיה צריכים מיין השבעה מכלל השלושים, אלא כיוון שהוא צריך לומר שהוא רגלים ומבטל, אמר הדבר כמו שהוא, אמר את המושג. ו14 עולים לו כאילו נהג בנו כלפי שדרש אבי ענני בר ססון בעצרת שעולה ל14, דרש רב פאפה אותו דבר, שאף ראש השנה עולה ל14 לומר שהוא כרגל גמור, שיומו נמנה שבעה. ועוד, עכשיו הוא קצת נסוג, אחרי שהוא הפך להיות כזה למדן מופשט, הוא אומר, don't waste your time על שאלות כאלה. אתם יודעים, שימן, סבא שלי היה מדם בשאלה כזאת, מיוזמתו בשיעור? מה פתאום? ועכשיו הוא קצת נבעל, כי... בכל זאת. ועוד יצא מכלל מניינו של הפאפה, דרבנן דאמרי, אם לא גילח ערב הרגל, אסור לגלח אחר הרגל. הוא חוזר להסבר הראשון בתוספות, שזה לרבנן דאבא שאול. ושמע רב פאפה כרבנן סביר עליהם, מה משל דעה הראשונה בתוספות, לרב ורבונה כרבנן סברי גזירות, בטלו ימים לא בגלל. תראו כמה הוא לא למדן, איך הוא יודע שהם סוברים כמו? לא, אני מבטל את מה שרציתי להגיד. אבל הוא אומר, תראו, יש עוד המוראים שחושבים ככה. הוא בן שסובר כן, ובן שאינו סובר כן, כאן הוא חוזר את למדן. איו מילטה דוקוסטה כמה, מושגית, זה נכון שראש השנה נחשב 14 יום? כן, תגיד את זה. ועוד אני אומר, עכשיו הוא מציע עוד משהו. דעד אמרינן אמר לרב חביבה מסורה דפרט לרבינה, אמר מר יום אחד לפני ראש השנה וראש השנה, הרי כאן 14 יום. ואמר לאנה מסתברה כרבן גמליאל אמרי, הכי כאמר לי. אני לא פירשתי מניין, אלא אמרתי שהם כרגלים. ובוודאי מה שהתנצל רבינה שלא אמר הרי כאן 14, אלא מסתברה כרבן גמליאל אמרי, אם להפריש ולחלק בעיקר הדין אמר כן, אין אנו יוצאים, תראו איזה ביטוי יפה, ידי חובת הלשון, אלא באחד בשני דרכים. או שנאמר שלא יודע שהם רואים למנותן 14, אלא כרגלים הם ומפסיקים ואינם עולים, שזה שיטת מי? הרמב"ם. הוא אומר, זה בסדר לפרש כך את המשפט, או שנפרש שאינו צריך למנותן כן. כאן הוא מציע שני פירושים למשפט הזה. או שנאמר שהוא אומר, לא צריך לך להגיד את המשפט הזה איך שהוא נאמר, צריך לצמצם את זה לרמב"ן גמליאל, שממה יתעסק, אם זה מפסיק. או אולי המשפט הזה בדיוק מנסה להגיד את מה שאני מציע. ובלשון אחרת, מה המשפט הזה אומר? לא צריך לרוץ לשם, כי די לדון ברבן גמליאל, והסיפור נגמר. למה הסיפור נגמר? כי מי יבוא עוד מס?
יום
כיפור. ככה הוא כותב. הוא כותב הרמב"ן, דרבינה, או שנפרד שאינו צריך למנותן כן, לא צריך בכלל, כל הדיון יותר. דרבינה, ודאי בהרן כרגלים, אורי כרבן גמליאל. ובמניין זה לא אורי, ועל כוחין ודאי לרבינה, רואים הם למנותן 14, וכיוון דאי הוא סבר כרבן גמליאל שהם כרגלים, למה לא יורים לספירת 14 כשאר רגלים? כלומר, ברור שהוא לא כמו הרמב״ם. כלומר, ברור שמה הוא חושב? שראש השנה חייב להיות מה? שבעה ימים. למה? כי הוא אומר שזה כמו רגל. ברור שזה לא כמו הרמב״ם. אם תאמר שאין לו תשלומים כל שבעה או חתם מדי רב ששע בעצרת, הנה, הסבר טוב לרמב״ם. למה שהם לא היו כשבעה? כי אין להם תשלומים. והרי יש לי הוכחה שזה לא תלוי בתשלומים. מה הוכחה? שמיני עצרת, נכון? והרי שמיני של חג, שם נאור אבינה עצמו, שבעה, אין לו תשלומים כלל. סימן שזה לא תלוי בתשלומים. טוב, קודם אמרתי מה שאמרתי, אבל ועוד הר אבינה על עדר הפאפה קאי, ואמר, אף אנו נאמר יום אחד לפני החג, והחג הוא שמיני שלו רק כאן 21 יום, אלמה מודה לרפאפה בעניין דידי, ולא פלי גילווי, ומינה דייג וגמר החג הוא שמיני שלו. כלומר, יות, והממרות פה בנויות נדבח על גבי נדבח, והממרה של רבינה נבנה על רפאפה, הכרח הדבר שרבינה שאמר הילקח, מסכים לממרה של רב פאפה שראש השנה נחשב יום לפני ראש השנה נחשב 14 יום. זה ודאי בניגוד לפה, הוא בעצם מנסה לצאת נגד הרמב״ם, מנסה לשכנע אותנו שלא לקרוא בגמרא שראש השנה לא נחשב 7 ימים. אבל אם ככה הדבר, אז איך מתפרש המשפט? אז הוא מסביר על הדרך השנייה, אלא ודאי הוא אומר ככה, משמע דרבינה הכי כאמר לרב חביבה מסורה דפרט, אני לא אמרתי בראש השנה מניין, למה אני רק דיברתי על שמיני עצרת? למה אני לא דיברתי על ראש השנה? Because it's a waste of time. שאיני צריך מעל 14 שלו, למה אני לא צריך מעל 14 שלו? לא יום כיפור, אלא מסתברא כרבן גמליאל אמרי שהוא כרגלים, וחשוב אתה אותו שבעה או ארבעה עשר, זה ודאי רגל הוא. ולפי הפירוש הזה, הרי רבינה עצמו נשמר ונזהר מן הקושיה הזו החמורה אצל המפרשים. ובין שתפרש כך, ובין שתאמר שאין חילוק, כן? בכל מקרה הוא אומר דבר פשוט הוא שמה, אני חוזר, אני עכשיו מדלג ברשותכם, 275, אין הקושיה ראויה להוציא מדקדוקה כל הדינים הרחוקים שהזכרנו למעלה. מה שאמרנו תחילה מספיק ועולה כהוגן, דרפפה מילתא כדאיתא, כאמר דראש השנה כרגלים, ודינא דראש השנה בשאר רגלים כחד הקמשמלן, שעלו לו 14 יום, ויום הכיפורים מספיק השאר. אני רק רוצה לשאול קצת על דבר, מדעת הרמב"ן, זה החידוש שלו, בעצם הגמרא בעצמה דנה בשאלה הזאת. זה ביאור דברי רבינה. עכשיו, מה זה מלמד על הגישה העקרונית, כן? קודם הרמב"ן הרי שייכתי אותו לאיזה מחנה המושגי. בוא נגיד מושגים, למרות שאין לזה שום נפקין המעשי. בעצם, מה לדעתו עולה בסוגיה? ההפך הגמור. שמה רבינה אמר? אל תגיד את המושג הזה אם... אם אין... אז יוצא הפוך? כלומר, הסופו של דבר, הרמב"ן אומר, רבינה אמר, it's a waste of time, השאלה הזאת, אבל היות והוא בעצמו אמר, it's a waste of time, אז מה מתברר? it's a waste of time, מה לעשות? להגיד את, את המושג, בדיוק. בסופו של דבר, הטלטלה כאן היא גם בדרכי הלימוד, אבל היא כאמור, בעיקר, השאלה כאילו, אולי היום, לא על סדר היום, אבל היא עוררה, כשון הרמב"ן, כן? כל החילוקים האלה, כן.
אני לא יודעת, אולי אם אני אצל לא נכון, אבל הבנתי שהוא לא רוצה לדבר על זה בגלל שאי אפשר להוכיח מזה. ויש מקום אחר שאפשר כן להוכיח ממנו, שזה שמייצר את זה. לכן הוא לא דן בזה. זה לא בגלל שזה לא עובד שם.
כן.
זה עובד שם, אבל זה לא הפכה.
יכול להיות, יכול להיות, אני לא יודע. בכל מקרה, מה הסיכום של הרמב"ן, שזה ככה מילה במילה בשולחן ערוך? זה בשורה 293. מכלל הדברים ומכלל השמועות, כך עולה בידינו הלכה למעשה. בראש השנה ויום הכיפורים, כרגלים גמורים הם לעניין אבלות. כן, מי חולק על זה? גם הרמב"ן וגם הרייבד, כל אחד בכיוון הפוך. לפיכך, אומר הרמב"ן, הקובר מתו אפילו שעה אחת קודם ראש השנה, בטלה ממנו גזירת שבעה ונוהג בגזירת שלושים עד יום הכיפורים. ויום הכיפורים מבטל ממנו גזירת שלושים ומגלח ערב יום הכיפורים. לא גילח ערב יום הכיפורים, מותר לגלח אחר יום הכיפורים, למה? כי הלכה כאבא שאול. וכן הקובר מתו שעה אחת קודם יום הכיפורים, בטלה ממנו גזירת שבעה, ונוהג בגזירת שלושים עד ערב החג, והחג מבטל ממנו גזירת שלושים ומגלח ערב החג, over. ואם לא גילח ערב החג, כמובן בחג יהיה אסור לו, במיוחד כתה לו הזדמנות בערב החג, מגלח אחר החג, והקובר את מיתו יום שלאחר ראש השנה, מגלח ערב יום הכיפורים, כפי שראינו קודם. בסדר, אז עד כאן הסוגיה הזאת, וזה אנחנו מסיימים את נושא האבלות ברגל. שאלות? כן.
כן.
נראה שאתה רוצה לשאול, כן.
אני יכול לעבור שוב על תוספות, על הדף תוספות.
הסבר ראשון שהממרה הזאת נאמרה על איבד רבנן דאבא שאול, ולאדם שלא גילח בערב יום כיפור, מאוד חשוב לי לדעת איך לספור את 130, כי אז יום כיפור לא מפסיק את ה-30, בגלל שהוא לא גילח.
אבל זה נפקא מינה יחידית.
זה הסבר ראשון. הסבר שני, שזה בשביל למנות את ימי השמועה הקרובה או רחוקה, אנחנו ראינו שהרבה ראשונים חולקים, אומרים כל הדינים של האקורדיון לא שייכים לשמועה קרובה או רחוקה, אני חוזר מושגית על מה שהוצע פה. כי שם זה דין באמת של שיעבור פרק זמן של 30 יום. זה לא דין של תקופה של חודש. זה שיעור זמן, לא שייך לעשות שם פאספור או כיתורים. השאלה אם אתה קרוב לשמועה או לא קרוב לשמועה, או רחוק, זאת השאלה. שאתה לא יכול להיות רחוק רק בגלל שבא חג ועשה אותו 7 ימים. זה לא מרחיק אותך. Okay, הסבר שלישי לגבי הדין של שלא יושב במקומו עד שבת שלישית. הסבר רביעי שלא אומרים פעמיים שחג יפסיק אבלות, אם חג יפסיק שבעה, אז השלושים שלו, חג אחר לא יפסיק אותם. בסדר? הסבר חמישי, הרייבד, שיום כיפור פשוט בכלל לא מפסיק אבלות, וגם ראש השנה בעצם לא מפסיק אבלות, כן? ולכן הם לא חשוב למנות. לשיטת הרמב״ם, השאלה לא נשאלה לרמב״ם, אבל לשיטת הרמב״ם פשוט דוחים את הממרה הזאת. לכן, בסדר, כאילו, לדעתו, פשוט ראש השנה לא נחשב שבעה ימים. זה מה שהוא אומר, כן? עכשיו, הרמב״ם גם משמע שהוא גם מסכים עם הבאג שגם יום כיפור לא יפסיק. אבל הרמב״ם חולק על שני הדברים. הוא גם אומר שראש השנה לא נחשב שבעה ימים, והוא גם אומר שיום הכיפורים הוא לא יפסיק את האבילות של השלושים.
אז הלך למעשה לפי הרמב״ם, מת בערב ראש השנה, הוא ימשיך עד ערב סוכות?
לא, הוא יעשה 23 יום. יום כיפור, ראש השנה לא נחשב כשבעה, היום האחד נחשב כשבעה ימים. ואחרי זה ראש השנה נחשב יום אחד, יום רגיל, יום כיפור נחשב רגיל, הוא לא חודל אבילות, וגם סוכות לא מפסיק את האבילות. זה ככה כתוב ברמב״ם. נכון?
לא מפסיק
אבילות. אבילות שרגל הפסיק את השיבה שלו, השלושים לא מופסקים על ידי אבילות. זה מפורש ברמב״ם ככה. אז יום כיפור יפסיק, כן. את השלושים. נכון. אז הסברתי קודם מה שהסברתי. Take it or leave it, בסדר? אני מזמין אתכם להציע הסברים יותר טובים, בסדר? זה חבשים, כן.
אפשר לומר הפוך ש... שלושים בלי
שבעה
זה יותר מדי חלש,
שהרגע
לא משפיע עליו. והפוך, אם יש
שבעה,
השלושים הוא חזק מאוד שמתנגד לרגע.
אבל יש שני סוגי שלושים. יש שלושים שהוא המשך של שבעה, ויכול להיות. זה יפה. אוקיי, בואו נגיד איזה מילה קצרה, פרשת שבוע. כשאני קורא את הצעת יתרו, אני הרבה פעמים רואה את עצמי ואת כל המורים, זה גם מוקדש לך, בסדר? משתקפים בתוכו, כן? ואני אסביר למה הכוונה, כן? תראו, מגיע יתרו מרחוק, וכפי שכולם יודעים, אדם קרוב אצל עצמו, אז דווקא מישהו שבא מרחוק יכול לעזור לנו, כאילו להבין איך אנחנו חיים, לכן אנשים אוהבים יועצים ארגוניים וכו' וכו' וכו', כן? ומה שהוא רואה זה שמשה רבנו, יש לו סדר יום של עורך דין, הייתי אומר, כן? יוצא מהבית בבוקר, לא חוזר לארוחת ערב, לא חוזר לאמבטיות של הילדים, כאילו, הוא שואל אותו, למה מהבוקר עד הערב, מה זה? והרמב"ן אומר שמשה עונה לו את התשובה שמסבירה את ההתנהגות הזאת. הרמב"ן מסביר את תשובתו של משה רבנו, שהסיבה היא שאומר יש לי שלושה תפקידים. זה שאני עובד כל כך הרבה שעות, בגלל שיש לי שלוש משרות. זה המורים, נכון? אתה עביד רק במקום אחד? רק משרה אחת, טוב, שלך. כמעט כל מורה שאני מכיר, לפחות מלמד בשניים, שלושה בתי ספר. כן, לפחות, כן. הוא אומר לו, אני אסביר לך מה התפקידים שלי. מצד אחד הוא אומר, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. שמה זה דרישת אלוקים? הרמב"ן במילים מאוד פשוטות אומר, זה מה שהיום קוראים פסטרינג. או אפשר להגיד שהולכים לרבא. הרמב"ן מדבר על שאול, שלא מוצא את האתונות, אז הוא הולך לשאול את הנביא. או אנשים באים לנביא כדי להתייעץ, כדי לקבל הכוונה. זה תפקיד אחד. לקח זמן. תפקיד שני, כי יהיה דבר בין איש ובין אחיו, ושפטתי בין איש ובין גרו, כלומר, איזה תפקיד שני יש לי? אני דיין. גם זה לוקח זמן. ומה התפקיד השלישי? והודעתי את חוקי האלוקים ותורותיו. אני ראש ישיבה. אז אני גם מלמד, אני גם דיין, אני גם רבה, מהבוקר עד הערב. אם נשאל לרגע למה הוא עושה את שלושת התפקידים האלה, למה הם מתנגזים מבן אדם אחד, זה לא בגלל בעיות פרנסה, אלא כי יש קשר מהותי ביניהם. משה רבינו הוא הנביא בה"א הידיעה שמקבל את התורה. בתור הנביא הידיעה, כולם רוצים לבוא ולהתייעץ איתו, ובתור מקבל התורה, הוא גם יודע את הדינים, אז הוא גם מעורב בפסיקה. עכשיו כשמסתכלים בתשובה של יתרו, גם זה אני אומר בעקבות הרמב"ן, איתו לא אומר לוותר על אחד מהתפקידים, בגלל שמהותית התפקידים האלה הם, יש סיבה להם הם יחד. אלא מה שהוא אומר זה להיות במקום שצריך אותו מכוח הסגולה שבו, ולדעת לתת מקום לאחרים, או גם להעביר את זה הלאה. לכן מה הוא אומר לו? יהיה אתה לעם מול האלוקים. שזה מסביר הרמב"ן מה הכוונה, תמשיך להיות עם שעות קבלה של קהל. הוא לא מציע לו לצמצם כלום בתחום הזה. אנשים, אני אומר, אנשים צריכים תמיכה רוחנית, אנשים, תמשיכו לבוא. והודעתה להם את הדרך, ותמשיך גם להיות ראש ישיב. אני רוצה להגיד על ראש ישיב, המספרים פה יורדים, אבל נר לאחד, נר למאה, טוב, זה לא בדיוק, כן? כלומר, אתה יכול, כלומר, במשפט, כל יחידת דין זה שני אנשים, כלומר, אתה לא יכול. תיאורטית, ראש ישיב יכול ללמד 100 אנשים, נכון, צריך היום, צריך נושים עם כל אחד, בסדר, אז היום זה יותר מסובך. אני למדתי בשיעורים של אבא שלי, היו 70-80 אנשים בשיעור. שסבי היה מעל 100 בשיעור יומי.
150.
אתה למד אצל הרב. כן, לא, אפשר, כן. אבל לגבי דין, זה לא אפשרי, או בוא נאמר ככה, זה לא הכרחי שמה, שאתה תהיה בכל דין, תהיה במקום שצריך דווקא אותך, ולכן מה אומר לו? תכשיר דור של שרי עשרות, שרי מאות, שרי אלפים וכו'. ואתה תהיה במה? איפה שצריך דווקא אותך, כן? מה זה המקום הזה? אז האמת שפה יש הבדל קצת בין דברים ושמות. בשמות כתוב הדבר הגדול, בדברים כתוב הדבר הקשה. זה יכול להיות חופף, זה לא בכך חופף. כלומר, יכול להיות שדבר גדול, זה לא דברים מסובכים שאף אחד אחר לא יודע, אבל זה גם יכול להיות דבריו של גדול. אבל יש נושאים שמביאים לאינסטנציה גבוהה, בגלל חשיבותם, לאו דווקא כי קשה להכריע. נגיד, כשדנים מלך או כהן גדול, או בארצות הברית שדנו את קלינטון, כן? אז הסנאט דן אותו, כן? כמו, כן? אבל זה יכול להיות. אבל בעצם מה שהוא אומר לו זה, אל תוותר על התפקידים, בגלל הקשר המהותי. אבל תבנה את סדר היום בצורה שבמקום שצריך דווקא אותך, שם תהיה, ואיפה שלא צריך שלא תהיה. כן? זה בתוך הקונטקסט של הפרשה שלנו. מה שאני רק אציין ו... כבר נשאיר לפרשת שופטים, ששוברים בספר דברים, אנחנו יכולים לראות שפרשת שופטים היא בבואה של פרשת יתרו. במובן שערב הכניסה לארץ, יש שני דברים שהולכים להתרחש, הולכים לשנות את המבנה הזה שהיה, שהתקיים במדבר במשך 40 שנה. הדבר הראשון הוא מותו של משה רבינו. והשאלות איך יוצרים מעכשיו תחליפים או ממשיכי דרך לתפקיד. והדבר השני הוא הכניסה לארץ שמביאה לידי פיזור. כלומר, זה מאוד יפה שכולם באים למוישה רבינו כשיש להם, הם לא מוצאים את החמור שלהם או הטון שלהם, אבל כשמתחילים עכשיו להתפזר בכל מקום, זה לא דבר שהוא כל כך אפשרי, כן? מי שכמובן החזיר את המצב לקדמותו הוא הטלפון, כן? לא צריך את הסמארטפון, טלפון. כן, מספרים שבשוויץ פעם היה, זה סיפור בשנות ה-60, היה איזה יהודי שהתלונן לרב באיזה קהילה, וחלק מהתנאי החוזה שלו היה חשבון טלפון, חשבון הקהילה. טוב, מגיע החשבון הראשון, כמה אלפי דולרים. נבלו, כאילו, מי הוא מדבר? כן? זה לא שהוא גלש באיזה חבילת גלישה לא טובה, כן? אז התברר שהוא כל שאלה, היה מתקשר לניו יורק, למשה פיינשטיין. למה לא? יש טלפון חינם, כן? אז אני אומר, זה אפשרי היום, אבל בשני הדברים האלה הם מולידים, מספר דברים דרמטיים. קודם כל, כל פרשת שופטים עוסקת איך כל המוסדות שהתבקזו במשה רבינו, איך הם מתחלקים, וקודם כל ההיגד הוא שזה הולך להתחלק. דיינו, זה כבר לא יהיה אדם אחד, אלא זה אינסטנציות שונות. לגבי השיפוט, אז התורה מדברת על פרשת בית הדין הגדול, הכהנים, הלוויים, השופט אחיה בימים ההם, ושם אנחנו רואים ממש בבואה של הצעת יתרו בצורה הבאה. קודם כל, השרי השרות וכו', זה לא מוצג על רקע שאין כוח לבית הדין הגדול, רקע הפיזור הגיאוגרפי. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. בגלל שאתם מתפזרים, צריך לבנות מערכות שיפוט מקומיות, לוקליות. אי אפשר שכל דבר ירוצו לירושלים, כן? מה בעצם בית הדין הגדול מקבל? כי יפלא ממך דבר למשפט, זה בעצם הדבר הקשה. הדבר הקשה... בנוסף, משה רבינו היה על פי התורה אשר יורוך, אז הוראת התורה, כן, זה מאוד מזכיר את ועודת עליהם את הדרך. שנית, משה רבינו, אבל בתור הנביא הידיעה, יש בפרשת שופטים, פרשת נבואה. עכשיו כאן, אם אני הרמב"מיסט לרגע, הרמב"ם מאוד מתעקש שלנבואה אין שום תפקיד במסירת התורה, כלומר, מפרידים אותם. אני אציין שבספרות גאונים משמע אחרת, בגאונים נראה שהם באמת סברו שהנביאים ממשיכים להיות עם איזה צינור של רוח הקודש שבו תורה ממשיכה להינתן. ותפקיד נוסף שהיה למשה רבינו, אולם לא נמצא בפרשתנו, אבל הוא די ברור, זה תפקיד המלוכה, הוא היה מנהיג פוליטי או מנהיג העם, כן? גם זה נמצא שם בפרשת שופטים. אומנם לא ברור אם התורה מראש רוצה את זה, כן? וזהו, ובכל מורה כאמור, גם אם הוא לא זאב גולדברג, אם הוא לא זהב, אז זה גם מתחבא, כן? הרבה תפקידים, הרבה אחריות. טוב, נהיה לו תודה.